ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מזומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שישית בשורות הרחבות, לחלופין אפשר לספור 13 שורות מלמטה. ראינו במשנה, הדיבור המתחיל כאן, והרחב מ-10, ימעט. אם הכניסה למבוי מרשות הרבים הוא יותר מ-10 עמות, צריכים למעט. מה זאת אומרת? הקורה או הלכי לא מועילים במצב כזה, ולכן צריכים למעט את הפתח שלא יהיה יותר מ-10 אמות. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שיטת רב יהודה ברוחב מבוי. הגמרא, אמר אביי, תנא ברחב מ-10 ימעט, רב יהודה אומר אינו צריך למעט. ועד כמה? לפי רב יהודה, עד כמה יכול להיות רוחב מבוי? ומספיק הקורה והלכי להתיר טלטול בתוכו, סבר רב אחי כמד רב יוסף למימר עד 13 עמה ושליש. זה השיעור. כעת, בשורות הבאות, אנחנו סימנו אותם כמין נקודה ארוכה, וכתבנו בראשי תיבות קל וחומר. ארבע שורות אלו מציגים בפנינו את ה... קו וחומר, שעל סמך אותו קו וחומר, הגענו לשיעור הזה. גם מומלץ, כמו שאנחנו ממליצים מתחילת המסכת, להצטייד עם ספר ציורים, והמלצנו על ספר פירוש חי, וכעת יהיה לתועלת ציור מספר 121. הגמרא. וקל וחומר מפסי ביראות, אותם עמודים שאתם יכולים לראות בציור סביב בור שמאפשר שאיבת מים מתוך הבור שהוא רשות היחיד לשפת הבור, כעת שגם כן נחשב רשות היחיד בשבת בגלל ההיקף הזה. ומה פסי ביראות שהתרת בהן פרוץ מרובל על העומד? הרי אתם יכולים לראות שאותם פסי בירות הם זוויות האלו ששיעורם מזערי לעומת הרווח שביניהם, ובכל זאת זה נקרא היקף. זה נקרא היקף ליצור רשות היחיד. ואנחנו התארנו המצב הזה של פרוץ מרובה לומד, ובכל זאת לא התארת בהן יותר מ-13 אמה ושליש, זה לפי שיטת רבי יהודה, שזה המקסימום שיכול להיות הרווח ביניהם. מבוי שהוא עוד יותר חמור, שלא התארת בו פרוץ מרובה על עומד, אם המבוי הוא רובו פרוץ, אז הוא לא מותר, הוא אסור בטלטול בתוכו. אז לא התארנו במבוי פרוץ מרובה על עומד, אין עודין שלא תתיר בו יותר מ-13 אמה ושליש. אז על פי הקו החומר הזה, הגענו למסקנה שכמובן לפי שיטת רב יהודה, שאינו מותר רוחב מבוי יותר מהשיעור הזה. אבל הגמרא דוחה, וזה ייקח עוד 4 שעות כפי שהסימון מראה, 4 שעות של דחייה. והיא הנותנת, דווקא זה שאתה לומד מפסי ביראות, הוא נותן שלא להגיע למסקנה הזאת. אומר רש"י, 5 שעות לסוף העמוד, והיא הנותנת, מידה זו שאתה מביא בה איסור ליותר מ-13 אמה או שליש למבוי, משום טעמה, דלא התרת בו פרוץ מרובה על עומד, זה היה צד החמור אצל מבוי, היא הנותנת טעם להתר, זאת אומרת להתיר יותר מ-13 אמר שליש, יותר מפסי בירות. למה? דהתם, אצל פסי בירות, דהתם הוא דעיקה עומד מועט. כפי שאמרנו מקודם, אתם יכולים לראות בציור שהרווח בין אותם עמודים הוא גדול, הוא יותר ממה שעומד, מהזוויות עצמם. אז זה העניין של עומד מועט. משום אחי לא איתרת בו אצל פסי בו יותר מ-13 עמו שליש, אבל מבוי דה רובו סתום, שרי בית פי, זה נותן לנו אפשרות להתיר רווח פתח יותר, כי מה? המבוי עצמו יהיה רובו עומד, רובו סתום, זה עומד. אז אם כן, אז נוכל להתיר יותר מ-13 עמו שליש. עכשיו בגמרא, והיא הנותנת. פסי בירות שיתרת בהן פרוץ מרובע על עומד, זה הקלה כזאת, אז לא תתיר בהן יותר מ-13 מושליש. אבל מה, מבוי שהחמלנו בנקודה הזאת, שלא יתרת בו פרוץ מרובע על עומד. אז מאחר שהחמלת בנקודה הזאת, זה נותן לנו אפשרות להקל בנקודה השנייה, תתיר בו יותר מ-13 מושליש. אינמי לאידך גיסה, דהיינו מצד אחר אפשר לדחות את הקר וחומר שמוזכר ליל. פסי בירות דאקילת בהור חד כולה, דהיינו פרוץ מרובע מעל העומד, היתרנו אצל פסי בירות, אז אקיל בהור כולה חינה, אם כבר אתה מקל בו, תלך עד הסוף, עוד הקלה, דהיינו להתיר 13 עמר שליש, מבוי, אבל מבוי שלא ראינו הקלה, עכשיו בעצם מבוי, אמרנו שלא מותר פרוץ מרובע על עומד. התחלת להחמיר אצל מבוי, אז תחמיר עד הסוף. אז כלל לא, כוונה לא נתיר יותר מ-10 עמות. אז מה שראינו בינתיים, חיפשנו בסיס או מקור לשיטת רבידה שאומר שרחב, רוחב המבוי הוא עד 13 עמוד שליש, חשבנו שאולי הוא לומד את זה מפסי בירות, אבל דחינו את הכיוון הזה. תני לוי, מבוי שהוא רחב 20 עמה, נועץ קנה באמציאתו ודיו. אז מה יצרנו פה? מהקצה של כניסת המבוי עד אותו קנה יש לא יותר מ-10 עמות, ומהקנה עד הקצה השני, עד הקוטל השני, גם כן אין יותר מ-10 עמות, וזה מספיק. הוא תני לה, זאת אומרת לוי הביא את המקור הזה, והוא אמר לה דאין הלכה כאותה משנה. אומר רשי בסוף העמוד, אין הלכה כאותה משנה, למה אי אפשר לסמוך על התיקון הזה של מיעוט רוחב עם עבורי? דעתי אווירה דהי גיסה, ודהי גיסה האוויר, הפתח, שמשני צידי הקנה הזה, הוא מבטר לי לקנה. אז הרוחות האלו, האווירים האלו, מבטלים את הקנה. היינו צריכים להפנות את הלומדים לציור מספר 122 בפירוש חי. אז אפשר גם עכשיו להסתכל בו. ממשיך הגמרא, אחרי שאנחנו שומעים שאין הלכה כאותה משנה, ונמשיך באיקה דאמרי, אמר שמואל משמי דלוי, אין הלכה כאותה משנה, אלא היכי אבי. אם התיקון הזה של נעיצת הקנה לא ממעיט את הרוחב, אז מה כן? מה ניתן לעשות? אמר שמואל משמי דלוי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וגם מפנים לציור מספר 123 בפירוש חי. עושה פס גבוה 10 במשך 4 עמות, אנחנו היינו אולי קוראים לזה מין דיקט כזה, שהוא בגובה 10 צווחים, והאורך שלו, שאתה תמיד אותו כמו שאתם רואים בציור, האורך שלו יהיה 4 עמות, ומעמידו לאורכו של מבוי, כמו ש הסברנו. ומה זה עושה? זה באמת מחלק את את המבוי לשניים, וכל צד הוא לא יותר מ-10 אמות פתוח, ואין בהמדה הזאת לא אומרים שאתי אווירה מהגיסה או מהגיסה מבטלין עלי. אומר רש"י בשורה הראשונה, הוא מעמידו לאורכו של מבוי באמצע הפתח, וכיוון דאיקה הכשר מבוי, מאחר שהשיעור הזה הוא עצמו מבוי, האורך של הפס הזה הוא 4 אמות, וכל צד הוא כמו מבוי בפני עצמו, אבל הוא כשתי מבואות, ונעשה הפתח האחד למבוי זה והפתח השני למבוי זה. נמשיך בגמרא עוד אפשרות. אינמי כדרב יהודה, התיקון הוא יהיה כמו שיטת רב יהודה, ואנחנו מפנים לציור מספר 128. דיאמר רב יהודה, מבוי שהוא רחב 15 אמה, מקודם דיברנו על 20 אמה הזה, אבל זה לא משנה, העניין הוא שהרוחב הוא יותר מ-10 אמות, כאן הוא מדבר על 15 אמות, מרחיק 2 אמות ועושה פס 3 אמות. אז הוא מרחיק 2 אמות מכותל המבוי ומעמיד פס שהוא יותר, הוא 3 אמות, ולכן אין כאן אווירה משני צדדים ומבטלים את הפס הזה. ונוסיף, וזה מופיע גם ברש"י, שאם רוחב המבוי הוא 20, כמו שאמרנו מקודם, אז תעשה אותו תיקון מצד השני. אז לפי מה שאנחנו רואים, לפי המספרים שראינו, אז הם מיעטנו את המבוי שהיה 15 אמה, מיעטנו אותו להיות רוחב 10, כי החמש האלו רוב הוא עומד, הוא מבטל את הפרוץ, נגיד. אז אם היה רוחב המבוי 20, לא 15, 20, אז תעשה אותו תיקון מצד השני, ומה יישאר? פתח של 10 אמות. ואפשר לראות את הדברים האלו בציורים מספרים 129 ו-130. כעת אנחנו הגענו לקטע שמוקף בסוגריים. אפשר לראות את אורך הקטע על ידי שימוש בסימון מצד הגמרא, אותו פס אנכי מקווקף. אנחנו מדברים על בערך 10-11 שורות, ובשוליים אצל כוכבית כתבנו, הסוגריים מבודדים הסדרה של הצעות חילופיות לתיקונו של רב יהודה. הקושיה של ולחוש וכולי אחרי הסוגריים, ואפשר לראות את המילה הזאת ולחוש, הקושיה הזאת אחרי הסוגריים הוא קושיה על עצם התיקון. עכשיו, מאחר שהבאנו את ההקדמה הזאת, נוכל ללמוד את הגמרא ישר בתוך הסוגריים. הגמרא שואלת, ועמי, למה אתה מצריך סתימה של 3 אמות במכה אחת? יעשה המעוינים האלו, ככתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, סדרה של הצעות חילופיות לתיקונו של רב יהודה. הפס הכפול שיופיע עוד מעט תחת הביטוי שמע מינה, שזה יחזור על עצמו, כתבנו בשוליים שאלות, האם יש להסיק מסקנות מסוימות, וזה השאלה. אחרי שנציע הצעה, ומזה שלא ניתן ההצעה, האם יש להסיק מסקנה מסוימת? ואז בכל שלב הגמרא תגיד לעולם אין מלאך, והמילה לעולם מובלט על ידי פס מפותל. אז שוב פעם, המעוינים הם הצעות חילופיות, והפס הכפול הוא שאלה, אם לא נתנו את ההצעה הזאת, אז אולי יש להסיק מסקנה מסוימת, והגמרא תגיד לו, אל תסיק את המסקנה הזאת. נא, עכשיו הגמרא, פי עמי, למה, כמו שאמרנו מקודם, אתה מצריך סתימה של שלוש אמות כאחד? יעשה, ויש לפנות לציור מספר 131. יעשה פס אמה ומחסה, וירחיק שתי אמות. ויעשה פס אמה ומחסה. למה לא לפעול ככה? אומר רש"י, יעשה פס אמה ומחסה לפאה, כלומר לפינה אצל הכותל, וזאת אומרת תמיד את הפס הזה של אמה ומחסה. יש לעקוב אחרי המספרים. אבל אנחנו שוב פעם נזכיר שמדובר במבוי שרוחבו הוא 15 אמות. אז למה שלא תמיד אותו עמוד דיג פס נקרא בגמרא אצל הכותל, וירחיק שתי אמות, אז ותשאיר פתוח שתי אמות, ויעשה פס אמה ומחצה אצל פתח גדול. ואז מה עשינו פה? 1.5 ו-1.5 זה 3, אז 3 סתום, רווח של 2, למה לא נעשה כך? וכיוון דלא שרית להבהכי, לא היטלנו את זה, משום דפרוץ מרובה על העומד שמכאן, ועל העומד שמכאן. אז אם אנחנו נתבונן במספרים, עמדנו פסים של אמה וחצי, אבל הרווח מצד אחד היה 10 אמות, מצד שני 2 אמות. שני הפתחים האלו זה דוגמה על פרוץ, משהו פתוח שיותר מהעומד. אז זה מה שקורה כאן. אלא אם כן תצרפם יחד להיות שניהם רבין עליו. אז זה, אפשר לפתור את זה אם אנחנו נצרף במו עינינו, כמובן אנחנו מדברים על משהו בפועל, אלא במו עינינו להחשיב את האמה וחצי מכאן והאמה וחצי מכאן ביחד. אז אין לך פרוץ מרובה מכאן ומכאן. שמע מינה, כאן רש"י, אנחנו מקדימים את הגמרא על ידי לימוד ברש"י, האם יש להסיק מסקנה, השמע מינה מדלו מצטרפת לאור עומד מרובה לפרוץ בין שני ארוחות כשתצרפם, לא הווה עומד מרובה. גם אם היינו עושים כך לצרף את שני העומדים אמה וחצי ואמה וחצי, זה לא היה מועיל. לא היה מועיל להחשיב את זה כעומד מרובה, לא הווה עומד מרובה, אלא זיר לגבי כל חד וחד ונמצא פרוץ רבה עליו ומבטלו ונמצא פתח רחב מ-10. אנחנו חוזרים לגמרא, הצענו לעשות את הפסים האלו שאמה וחצי. שמע מינה, אומרת הגמרא בסוף השורה, מזה שלא עושים כן, עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, דהיינו הצירוף שאמרנו עכשיו, זה שתי רוחות ליצור עומד מרובה, שהעומד מרובה רק אם תצרף שני העומדים, שני הפסים של אמה וחצי. לא, הווה עומד, האם נסיק מסקנה כזאת שזה לא נחשב עומד? הגמרא עונה לעולם המלאך הווה עומד. אז למה זה לא מועיל כאן? למה לא נתת את העיצה הזאת? ושאני הכה, במקרה הזה של עמוד אמה וחצי צמוד לקיר, ועכשיו רווח של שניים, ועמוד נוסף של אמה וחצי, ואז רווח של 10 אמות, זה לא יועיל. למה? דעתי אווירה דהי גיסה, השתי אמות, ואווירה דהי גיסה של הפתח הגדול של 10 אמות, ומבטל לי, זה יבטל את אותו פס שני, אז אין לך פס השני, וממילא אין לך עומד מרובה. אומר רש"י, לעולם אין מלאך בעלמא, באופן כללי, אילו אביקאי עומד זה בין שני פרצים, מצטרפין העומדים לבטל הפרוץ היחידי. אבל הכה, במקרה שלנו, אתי אווירה דהי גיסה, זה שתי אמות, ואווירה דה פתח גדול, ומבט לי לי לפס אמה ומחצה שביניהם. אנחנו חוזרים לגמרא. ויעשה, הנה הצעה חילופית לתיקון שאמרנו מקודם, למה שלא יעשה פס אמה, וכאן יש להתייחס לציור מספר 132. שיעשה פס אמה וירחיק אמה, ויעשה פס אמה וירחיק אמה, ויעשה פס אמה. אז כמה פסים במבחינת מידות, כמה פסים יש לנו? יש כאן שלושה פסים, כל אחד אמה, סך הכל שלוש אמות. העמידה, השיעור שנדרש לסתום את החמש אמות הנוספות האלו, למה שלא עושים כך? ומידה לא עושים כך, שמע מינה, האם יש להסיק כמסקנה עומד כפרוץ אסור, שדווקא אם העומד הוא מרובע, אבל עומד כפרוץ אסור, לא מועיל. אומר רשי, שמע מינה, פרוץ כעומד אסור, ופלוקתא דרב רבא רבי יהודה ורבי ישוע היא בשבעי פרקים, בסוף הפרק, זה גוף המחלוקת. ושם את מהכה, דרב יהודה, ואפשר להסיק מכאן, שרב יהודה, שהוא הביא את הקטע הזה של מבוי רחב 15 אמה, שהוא כרב הונה סבירה לי. ולפיכך כל אמת פרוץ אוסרת עומד שאצלה, ונמצא שאין כאן סתימה. האם יש להסיק המסקנה הזאת? דיינו פרוץ כעומד אסור. הגמרא דוחה לעולם המלך מותר ושני הכה. וכאן יש בעיה אחרת, כי לגבי אותו פס אחרון שהוא עומד באמצע כמעט, זאת לא כאמצע, אבל בסוף החמש אמות, זה שונה. דעתה אווירה דהי גיסה, ודהי גיסה ומבט אליי. הפתח הגדול מצד אחד של אותו פס שלישי, והאמה הפרוץ בא ומבט אל לאמה העומד. עוד שאלה, עוד הצעה, שהיא בעצם שאלה, למה לא יצאנו את הדבר הבא? וירחיק אמה, ויעשה פס אמה ומחצה. וירחיק אמה, עוד פרחה, עוד פרצה של אמה, וירחיק אמה, ויעשה פס אמה ומחצה. אז אם עשינו כך, אז יש לנו שני פסים של אמה וחצי. זאת אומרת, שלוש אמות סתומות. כמה פתוח? זה שתיים פתוח, אבל זה מפוצל. אחד ואחד. למה לא עושים כך? הגמרא עונה, ואגב, בדרך הזה, אין לנו את הפרחות הדחיות שלי אל. הגמרא אומרת, אין החינמי. זה גם היה אפשרות. וכולי הילו, את רכו על הבנן. וכל כך, ליצור כל כך הרבה עמודים, דיינו שניים, במקום ההצעה או התיקון המקורי של אמה, של פס אחד בלבד של שלוש אמות, אז זה פחות תרחה. הגמרא שואלת, גם אם עשינו התיקון, איזה תיקון מקובל? ראינו כאן את התיקון המקורי של פס שלוש אמות, ועכשיו ראינו עוד הצעה כזאת שהיה מועיל, ובכל זאת יש לשאול, ולכו שתיל משוויק פתחה רבה ואייל בפתחה זוטה. למה שלא נחשב שהציבור הם יעזבו את הפתח המרכזי, אותו פתח של כמעט 10 עמות, יעזבו אותו ויכנסו דרך הפתחים הקטנים, ובזה אם ככה באמת קורה, זה מבטל את פתח הרוי, והלכי שלו מתבטל. אומר רשי, דילמה שפיק פיתחה רבה, ובאתי תורת פתח מיני, תורת פתח מהפתח הגדול, ובאתי לחי המתוקן בו, ונמצא מבוי זה, ולא תיקון. אז למה לא חוששים מפני זה? אמר תשובה, אמר רבה לבמתנה, חזקה, אין אדם מניח פתח גדול, ונכנס בפתח קטן. הגמרא שואלת, אם אתה אומר כזה חזקה, שזה קיים, ולכן הפתח הגדול יישאר בשימוש, ומה ישנה מדרבי עמי ודרבי אסי? הם בעצם, הם כן חששו משום פרצה של שלושה טפחים מן הצד. עכשיו, השיטות האלו, רבם ואסי, למדנו עליהם בעבר, ורשי מזכיר לנו, אומר רשי, מה ישנה מדרבי עמי ורבי אסי? דאמרי לי בדף ה' ומבוי שנפרץ מצידו, ואנחנו שוב פעם מפנים לציור הרלוונטי, שם מספר 26, אותו ציור שראינו בעבר, רואים הפרצה מצידו כבר פירושו כמו לכיוון ראש המבוי, ג', זאת אומרת שלושה טפחים, אינו מתיר, אז הקורה לא יועיל, הלכי לא יועיל. ואף אגב, דאין פרצה פחותה מ-10 אמות עשרת במבוי, למרות שבדרך כלל אנחנו אומרים שפרצה שהוא פחות מ-10 אמות לא עשרת. כעשרי לי, הפתח הזה הקטן של שלושה טפחים כן יעשור. כעשרי לי אינו, אינו כוון הרבה מברסי, הם עשרים באותו מבוי שנפרץ מצידו שלושה הטפחים, משום דילמה איילי ונפקי בהי פרצה שלושה, ובטיל כמה מפתח ובטיל תיקונה. שמה כן חוששים של עזיבת פתח הגדול ושימוש בפתח הקטן. הגמרא עונה, חתם בפתח הקטן מן הצד כממאי בהילוכה. יש באמת סיבה שאנשים ייכנסו בפתח הקטן, כי זה מקצר ההליכה, קיצור דרך. לכן פרצה קטנה מסוגלת לבטל פתח הראשי. הכה בעניין שני הפתחים שעומדים בראש המבוי, הפתח של 10 אמות והפתח הקטן של 2 אמות, לא כממאי בהילוכה, זה לא ממעט, זה לא מהווה קיצור דרך לאנשים, לכן הם לא יעזבו את הפתח הראשי לטובת פתח הקטן. וכאן ממליצים על ציור מספר 134 בפירוש חי. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו צירוף עומד עם פרוץ או האסלה. כולם יודעים מה זה אסלה. הציור, אני חושב, מדבר בעד עצמו. מה שחשוב לנו זה הכרה בסוגיית אוהל לגבי תומה. בקיצור, אם יש שטח או כיסוי ברוחב טפח, למשל קורה, או כאן אנחנו מדברים על רצועת אור שברוחב טפח, ומתחת לאותו רצועה או קורה יש מזון או דבר שהוא טהור, ומצידו מתחת לקורה כזית מן המת, כאן יש תומת אוכל, ואותו אוכל או משהו אחר, כלי שהיה טהור, הוא יהיה תמה, תומת אוכל. בגמרא שלנו, בהמשך אנחנו נדבר על אותו רצועת אור, אבל יש פתח, הוא לא רצוף כמו שרואים בציור. האם בכל זאת, למרות שהאור לא טפח שלם ברוחבו, האם עדיין הוא יכול לשמש כאוהל שמאהיל על התומה ועל התוהור, כדי לתמות את הטהור. תנן התם, או האסלה, וחלל שלו מצטרפים בטפח. וכן, אז רואים שגם אם האור הוא לא שלם, אלא יש לו חלל, יש חור, כמו שרואים בציור, בכל זאת יש אפשרות שעדיין יצטרף להיות רוחב טפח. מהי אור האסלה? אמר רבא בר בר חנינא בר יוחנן, אור כיסוי של בית הכיסא. וכמה אומר רש"י, וכמה אומר רש"י בשורה הראשונה מתחת לתוספות, כמה יהיה בנקב שיהיה בתים אצל העומד, אצל החלק הקיים של אותו רצועה שסביביו. אני קורא עוד פעם, כמה יהיה בנקב שיהיה בתים אצל העומד שסביביו. במנחות פרק התחילת אמרינן, טפח דאורייתא ארבע בגודל. מה גודל, מה שיעור טפח, אז תלוי באיזו אצבע אתה מודד את הטפח. אז טפח דאורייתא זה צירוף של ארבע גודלים, חמש באצבע, וזה חמש אצבעות, דהיינו האצבע שהוא אצל הגודל, חמש כאלו, כמובן ברוחב שלהם אחד על יד השני מהווה טפח. ושיט זה שישה בזופרטי. אם מודדים טפח על ידי האצבע הקטנה, אז זה יהיה שש אצבעות קטנות, אבל כולם זה טפח. אנחנו חוזרים לגמרא, השאלה הייתה וכמה, ושוב פעם, כמה יהיה בנקף ועדיין הרצועה הזאת תחשב אוהל, דהיינו תחשב רוחב טפח שלם. קיאת הרב דימי, הבלטנו את השם רב דימי עם פס כפול, ובשוליים אנחנו תחת הכותרת מבנה מסבירים שיש פס כפול ויש גם צורות פפיון. מסמן, הדברים האלה מסמן ארבע הצעות של צירוף האור והרווח ליצור אוהל טפח. אז אנחנו נראה את את ההצעות, קודם שאחד של רב דימי, שתיים של רבין, ובהמשך עוד הצעות. הגמרא, קיאת הרב דימי אמר, אצבעיים מכאן ואצבעים מכאן, ואצבעים רווח באמצע. אז אם זה מה שיש, הוא יהיה אוהל, אוהל התומה. הוא יהיה נחשב רוחב טפח. הוא צועה רוחב טפח. כי אתה רבין אמר, אצבע ומחצה מכאן, ואצבע ומחצה מכאן, ואצבע רווח באמצע. אמלי אביי לרב דימי, מי פליגיתו? האם אתם חולקים? האם יש מחלוקת ביניכם? אמלי, אז אנחנו רואים פה משולש ומופיע בשני כיוונים, וכתבנו בשוליים, וכדי לעקוב על הוויכוח בין אביי ורב דימי. המספרים בעיגול אנחנו כותבים מתואמים עם הטבלה. יש לנו כאן טבלה והמצואף לגמר בשיעורין של אור האסלה. אז אפשר לעקוב אחרי הסוגיה בעין אחד על הטבלה, בעין השני הגמרה. אז השאלה נשאלה על ידי אביי, הוא כיוון את השאלה לרב דימי, האם אתה חולק על רבין? הוא אמר לי לא. ברב רבותה, האצבע הגדול עדיין הוא הגודל, ארבע כאלו טפח, בזוטרתה ולא פליגינן. ואני, שדיברנו על שתיים ושתיים ועוד שתיים, זה לפי מידת הטפח באצבע קטנה, אז המספרים האלו שרבים, אתה מצרף אותם, אתה מגיע לשש, ארבע מתוכם הם אצבעות, ושתיים הם החלל. אצל רבין, אם אתה מצריף את המספרים, אתה מגיע סך הכל ארבע, זה בגלל שהוא מודד את הטפח בארבע גודלים. אבל למעשה זה אותו שיעור, טפח. ואני חוזר עוד פעם, רב דימי טוען שהוא לא חולק על רבין. אמרי, ורב אביי מגיב, והוא מעלה, אנחנו סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה. והיינו, אחרי שרב דימי אומר, אנחנו לא חולקים, אז בא אביי ואומר, אני מעלה קושיה מה שאמרת. אמר, ותשימו לב, זה קושיה ארוכה, בערך 8-9 שורות. אמר לי, לי, הכוונה, באמת, פליגיתו, אתם כן חולקים. ומה יסוד או מה שורש, על סמך מה, על בסיס מה אתם חולקים? ובעומד מרובה על הפרוץ משני רוחות פליגיתו. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, הרעיון הזה, כדי ליצור עומד מרובה, אתה צריך לצרף שני עומדים. אז העומד תהיה מרובה על הפרוץ אם אתה צריף, תצרף שניים. והאם זה מועיל, כן או לא, לדידך, לפי השיטה שלך, רב דימי הזכיר 2-2-2, לדידך, הווה עומד משתי רוחות, זה מועיל. לרבין, או מרוח אחת הווה עומד, רק אם, כלומר בלי צירוף, רק אם מרוח אחד אתה תראה יותר עומד, אז זה נחשב עומד. משתי רוחות, אם כדי להגיע למרובה אתה צריך לצרף שני עומדים, לא הווי עומד. דאי סלגא דאיתך לא פליגיתו, אם כפי שאתה העלית כאפשרות שאנחנו שהם לא חולקים, לרבין שהוא משער בגודלים. הוא, נכון, הוא שיער, צירפנו את המספרים של רבין, הגענו לארבע, המדידה שלו זה היה בגודלים, אבל בכל זאת לרבין, אם היה נכון לומר שעומד משתי רוחות מועיל, אז לפי רבין הכי יבא אלי למימר, המספרים היו צריכים ככה, רק נשים לב שהסך הכל יהיה ארבע, אבל אם עומד משתי רוחות הווה עומד לפי רבין, ככה היה צריך להיות החשבון. לכן הצורה הזאת, הפפיון, זה פשוט עוד הצעה של צירוף אור וחלל. אז אני קורא עוד פעם לרבין, הכי איבה אלי למימר. אצבע הוא שליש מכאן, כשמדובר אצבע, הכוונה גודל הוא שליש. אצבע הוא שליש מכאן, ואצבע הוא שליש מכאן, ואצבע הוא שליש רווח באמצע. נכון, יש כאן סך הכל ארבע, ואיך המרובה, איך העומד מרובה, על ידי כך שאתה מצרף את העומד של אחד ושלוש פעמיים, אז הוא יהיה רוב על החלל, על החלל של אחד ושליש. ממשיך הגמרא בדחייה, כי עד כאן אביי בדעה שהם חולקים, רבין חולק על רב דימי. ממשיך הגמרא, ואל המאי לשיטתך פליגינן, אתה לפי שיטה אנחנו חולקים, לדידי שלפי ההסברה של שבמשתי רוחות אפשר ליצור עומד, אז לדידי שאני שיערתי באצבע קטנה שישה כאילו, אז לדידי הכי איבא אלי למימה, אני הייתי צריך לומר את הדבר הבא, אצבע הוא שני שלישים מכאן, ואצבע, שוב פעם זה אצבע קטנה, ואצבע הוא שני שלישים מכאן, ואצבעים שניים כאילו הוא שני שליש, ואצבעים הוא שני שלישים רווח באמצע. אז איך נוצר הרוב של איך נוצר רוב של עומד? בדוגמה הזאת, רק על ידי ציוף שני העומדים. דיינו, אחד ושני שליש פעמיים, כי החלל היה כזה גדול, היה שניים ושני שליש. אם החלל הוא שניים ושני שני שליש, אם אני בדעה, כמו שאתה טוען, שעומד מובע פרוץ משני רוחות ומועים, כך היה צריך להיות החשבון, ואני לא אמרתי את זה, אבל כך היה צריך להיות החשבון, ולא אמרתי כך, אלא אי איקה למימר דה פלגינן, אם אתה כבר רוצה לומר שחולקים, שאנחנו חולקים, אז לא כמו שאתה אמרת, אלא בפרוץ כעומד פלגינן. האם זה קשיר? אז לפי מה שאני אמרתי, הפרוץ היה שניים. העומד היה שניים. אז זה לא מבטל את הרצף. לפי רבין, הוא התיר רק אצבע חלל, בזמן שהוא הקפיד שיהיה אצבע ומחצה מהצדדים. אז מרוח אחת לבד היה כן צריך להיות עומד, עומד מרובע. כי אם העומד היה כמו הרווח, זה לא היה נחשב שלם. ממשיך הגמרא, אם יש לו צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10, אינו צריך למעט. אז עד עכשיו למדנו מתחילת המסכת שיש דרכים להתיר מצבים של שיעורים גדולים מן ממה שאחרת קשר. אז עד עכשיו דיברנו על מבוי שהוא גבוה מ-20, האם יש אפשרות לומר שלמרות שהוא גבוה מ-20 הוא קשר, דהיינו הקורה מונח בגובה רב מדי, ואמרנו ולמדנו על זה שכן, אם יש אמלטרה, ועכשיו אנחנו מתייחסים לרחב יותר מ-10 אמות, אומר המשנה שאם יש לו צורת הפתח, גם כן אינו צריך למעט את הרוחב. ממשיך הגמרא ואומר, אשכחן צורת הפתח דמהניה ברוחבו, להכשיר רחב מ-10. אז זה מצאנו, ואמלטרה דמהניה בגובהו, להכשיר גבוה מ-20. אנחנו ממשיכים לדף י' א', איפכה מאי, האם צורת הפתח יכול להיות תיקון לגובה יותר מ-20? האם אמלטרה יכולה לתקן רוחב יותר מ-10 אמות? תשמע, דתניה, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, אם יש לו צורת הפתח אינו צריך למעט. אז זה נותן מענה לגבי מיעוט או פתרון לגובה רב מדי על ידי צורת הפתח. על מלטרה ברוחבו, מה לגבי אפקטיביות, יעילות של המלטרה למעט רוחב, כאילו להכשיר מבוי שהוא רחב מ-10 אמות, תשמע דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט. זה נקרא הרישא. הסיפא, והרחב מ-10 אמות ימעט. ואם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. ואם יש לו אמלטרה, אינו צריך למעט. עכשיו אנחנו הדגשנו עם קפקוף אמלטרה, כי אנחנו בשלב הזה מתבוננים, שואלים, מתמקדים בכוח של אמלטרה בעניין מבוי רחב מדי. אז מוזכר פה שאם יש אמלטרה, אינו צריך למאי לב, הסיפה, לכן הדגשנו מקודם שהסיפה הוא הקטע כאן שדיבר על רוחב מ-10, רחב מ-10. ואם אנחנו נשייך את מה שכתוב פה אמלטרה, ואם יש לו אמלטרה על וגבי הסיפה, אז הנה אמלטרה לפי הברייתא כאן מועילה למעט או להכשיר רחב מ-10. אבל הגמרא דוחה את ההוכחה, לא, הרישה, מה שכתוב פה, אם יש המרטרה, אינו צריך למעט, זה לגבי מה שכתוב ברישה, דהיינו גובה רב. עד כאן שינוינו להיום.